טוב, שלום לכולם. אנחנו בשעה טובה מתחילים ללכות בישול. אני בטוח שזה מרגש את כולם פה. ללכות בישול זה בסופו של דבר אולי הדבר הכי חשוב, פרקטי, מעשי בענייני שבת. כל שבת מחממים אוכל, כל שבת, שאלות, תמיד, ולנסות ללמוד את זה בצורה עיונית, זה כל כך משמעותי, זה גם משמעותי בשביל הלימוד עצמו, אבל גם רוב האנשים שזוכרים הלכות בשבת, בישול, זוכרים המון דברים לפי פרטים. כשאתה זוכר לפי פרטים מאוד קשה לזכור, וגם יש המון טעויות שיכולות להיות. אני זוכר לפני הרבה שנים, עשרות שנים, הייתי בחור בישיבה, ניגש אליי איזה מישהו ושואל אותי, האם מותר לקחת, לא זוכר בדיוק מה, הדבר שהתבשל ככה וככה, לשים כלי שני, כלי ראשון, הסתכלתי, אמרתי לו, אסור. הוא חוזר אליי אחרי כמה דקות, הוא אומר, לא יכול להיות, חייב להיות מותר. אמרתי לו, למה? אז הוא עושה לי תרשים כזה, טבלה. כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, רוי, לא מבושה, מושל, כל צורקי, כאילו, ואז הוא עושה איקסים בטבלה, יש איזו חוברת כזאת, הפעם הייתה חוברת צהובה כזאת, שהייתה, והוא מראה לי שהאיקס יוצא פה ויוצא מותר, אני אמרת, אסור. אמרת, שמה, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, תבין את ההיגיון. הוא אומר, כן, אבל זה ככה, איך אתה יודע? הוא אומר, כי יש חוברת עם, אמרת לו, תביא את החוברת, הוא הביא את החוברת, ואז ראינו שהוא צדק, הוא רק התבלבל בטור אחד. אז כל האיקסים יצאו לו לא נכון. עכשיו, זו דוגמה קיצונית קצת, אבל כשאתה זוכר במקרים, החשש לטעויות הוא מאוד גדול. אנחנו הולכים ללמוד הסוגיות, ללמוד בצורה רצינית, ולראות ולמדנות, ולראות את היסודות, ולראות הלכה למעשה, ובסוף, בעזרת השם, מקווה שיהיה מכלול ברור מכל הדברים. השיעור היום הוא יותר בצד העיוני, אבל כל שיעור עיוני יש גם משמעות הלכתיות, כמו שנראה בעזרת השם. אנחנו היום הולכים לדבר על יסודות בישול, או למעשה, מה זה בכלל בישול? מה זה אומר לבשל? בדף המקורות הספקתם פחות או יותר? אז בואו ננסה לראות, אני אשתף במצגת. אז הגמרא שאיתה אנחנו מתעסקים, למעשה, כמה שורות בשבת ד' עמוד ב', ונתחיל מהדברים האלה, אחרי זה אולי נלך קצת אחורה יותר למלאכה עצמה. הגמרא אומרת, היי מאן דשדא, סיקתא לאתונה, חייב משום מבשל. אומרת הגמרא, פשיטא. כלומר, אדם השליך יתד לתנור חם, כדי לייבש אותו. אומרת הגמרא, ברור שהוא חייב משום מבשל, מה השאלה בכלל? מה עוד התאימה לשירורי מענה כמך, וכמה שמלן, דמיר פרה פי והדר כם, כלומר, האב האמינה בגמרא, שהאדם פטור, בגלל שלשירור אימנה כמחוון, הוא מקשה את הברזל, לכן הוא צריך להיות פטור, כי אין בזה איסור בישול. למסקנה אנחנו אומרים, כמה שמלן דמיר פרפי ועד ארכמי, למסקנה, בתוך התהליך של הבישול יש ריכוך, בתוך התהליך של הברזל, של היתד הזה, יש ריכוך, ואחר כך הקשייה. ולכן הוא חייב. כך מבאר רש"י בסוגיה שלנו. לפי הקריאה הזאת של הסוגיה, מה זה הגדרת בישול? להרפות דבר קשה. להרפות גוף קשה. זאת ההגדרה של בישול, אבל אם אתה מקשה, גוף רך זה לא בישול. אז ההגדרה פה בסוגיה, בישול, זה לקחת גוף קשה ולהרפות אותו. לקחת בשר ולהפוך אותו לרך יותר, לקחת גוף קשה ולהרפות אותו. לקחת תפוחי האדמה שיהיו רכים יותר, ככה כל הבישול, זה ההגדרה של בישול, לקחת גוף קשה ולרפות אותו.
זה
עד הרפאמית,
זה לא חלק
מהסיבה,
זה סתם מצליח.
לפי ההגדרה כאן, אז המציאות של הדר קמית זה לא בעיה הלכתית שהוא מתקשה, זה תיאור מצב. ההגדרה ההלכתית זה דמיר פרפי. כלומר, אם אני צריך לצבוע את הנקודות שמשמעותיות לפי רשי, באמת הייתי תובע את בסופו של דבר, את דמיר פרפי, זה כאילו היסוד, על זה חייבים, וההבדל בין אהבה אמינה למסקנה, שבאהבה אמינה, ידענו גם באהבה אמינה וגם במסקנה, שבישול זה מיר פרפי, לקחת גוף קשה ולרקח אותו, זה לא השתנה. הדבר היחיד שהשתנה, שלא ידענו, שאם אתה לוקח יתד, ואתה מחמם אותה, שבפני שהיא מתחזקת, היא גם מתרקחת. אז הכל כאן שינוי מציאותי שלא ידענו עליו, אבל הלכתית לא השתנה שום דבר. זאת שיטת רשי. טוב, ננסה לדבר. זאת שיטת רשי. הרמב״ם, פרק ת' הלכה ו', אומר כללו של דבר, בין שריפה הגוף קשה באש, או שיקשה הגוף רך, הרי זה חייב משום מבשל. הרמב״ם מאתגר אותנו, כי הסוגיה אמרה לנו משהו אחר, הסוגיה אמרה שבישול זה לקחת גוף רך, גוף קשה ולרפות אותו, והרמב״ם כותב שגם הצד השני לקחת גוף רך ולהקשות אותו, שגם זה חייב משום מבשל. ועל הדבר הזה כן, על ידי חום, בוא נגיד אש, אוקיי, אנחנו מדבר על זה, בינתיים אנחנו מדברים על אש, נכון. על הדבר הזה אומר שער הציון, שער הציון, שין י"ח ד',
אהרון אמר להגיד שזה בדיוק מה שהאפייה עושה.
אז אחריך, כיוונת בדיוק לשער הציון, אומר שער הציון, רוצה לומר, מי זה?
לא, אני אומר, שער הציון אומר משהו אחר.
למה?
אומר, מסתם הוא מתרפא בתחילה.
זה מה שהאפייה עושה, זה לא מה שאתה מתכוון להגיד? הבנתי, זאת שאלה אחרת. אוקיי, שאלה טובה, אני אתחס אליה. הבנתי מה שאתה אומר. הוא אומר שער הציון, רוצה לומר, כיוון שהקשה, מסתמה מתרפא תחילה, וחייב על הריפוי. כלומר, הוא אומר, באמת, החיוב הוא תמיד על זה שאתה מרקח גוף קשה. אבל תמיד כל גוף קשה שאתה מרקח אותו, שאתה מחזק אותו, תמיד הוא מתרפא בדרך. כלומר, מה שהגמרא אמרה על סיקתא דאתונא, זה דוגמה לכל ענייני הבישול, תמיד ככה. תמיד, כל דבר, כשאתה מקשה אותו, הוא מתרקח לפני זה. לפי הגדרת שער הציון, אין הבדל בין רשי לרמב"ם. כן, הוא אומר את זה ברמב"ם. הוא אומר את זה, כלומר, לפי השער הציון, אין הבדל בין רשי לרמב"ם. שניהם מחייבים על גוף קשה שאתה הופך אותו לרך, על ריפוי גוש קשה. שניהם מחייבים על הדבר הזה. אין הבדל ביניהם. אלא שהרמב"ם חידש שגם גוף רך, כשאתה מקשה אותו, בדרך הוא מתרפא. כל גוף רך, כלומר אין הבדל באמת בין הרמב"ם לרש"י. שניהם מסכימים, חייבים על גוף קשה שהפכת אותו לרך, ולא על גוף רך שהפכת אותו לקשה, רק הרמב"ם אומר, תדע לך תמיד, כשאתה הופך גוף רך לקשה, בדרך הוא גם יהיה עוד יותר רך. כך אומר שער הציון. אמנם, פשטות לשון הרמב"ם היא לא כך. כי הרמב"ם אומר שהקשה גוף רך. לפי הרמב"ם נראה שההגדרה היא הגדרה של הקשה גוף רך, שזה חלק מההגדרה. ועליכם משנה. גם הוא התקשה בדברי הרמב״ם. אבל לחם משנה יישב אחרת משער הציון. הלחם משנה אומר שבאמת לרמב״ם מחייבים גם על חיזוק גוף רך. עצם הזה שלקחת גוף רך והקשת אותו, אתה חייב. איך הוא יסתדר עם הגמרא? מסביר הלחם משנה. שלגמרא היה ברור שמחייבים גם על חיזוק ופרח. היה ברור לה. אבל הגמרא התלבטה לגבי סיקתא דאתונא, בגלל שכבר קודם זה היה קשה. כלומר, אתה לוקח משהו קשה, ואתה מקשה אותו עוד יותר. הגמרא התלבטה, כשאתה לוקח דבר רך ומקשה אותו, ברור שאתה חייב. זאת לא שאלה, זה ברור, כמו שהרמב"ם כותב, הקשה גוף רך, ברור שחייב. אבל הדוגמה של הגמרא של סיקתא לאתונא, לקחת דבר קשה, והקשית אותו עוד יותר. עכשיו השאלה, האם במקרה כזה אתה תהיה חייב? אז הגמרא חשבה בהתחלה שפטור, כי לקחת גוף קשה והקשית עוד יותר. אומרת הגמרא, לא, אתה חייב, כי בדרך הוא מתרפא. ועל מה אתה חייב? על זה שהעברת אותו מהרך לקשה. כלומר, באמת, להקשות אתה חייב. כל ההתלבטות של הגמרא הייתה לא האם חייב על גוף רך שאתה מקשה אותו, אלא בסיקתא דאתונא האם חייב, כי זה גוף קשה שאתה מקשה אותו עוד יותר. אז זה התלבטה, והיא אמרה, גם זה אתה חייב, כי באמת בדרך הוא נהיה רך, ואז הוא מתקשה, לכן אתה חייב גם במקרה הזה. ו... אפשר להגיד ככה, אבל כאילו הגמרא לא אמרה את זה, כאילו הגמרא לא אומרת, אם אתה לוקח דבר קשה ומקשה אותו עוד יותר, לא בטוח שאתה תהיה חייב כאן, רק בגלל שזה מתרכך באמצע, לפי ההבנה הזאת, כן. עכשיו, לפי הרמב"ם יש מקום לדון, כי יש כאן כאילו שני שלבים, ותכף אני אנסה להתייחס. לכאורה היה אפשר להגיד, מה זה משנה, אתה מתחייב פה, מתייחב, לכאורה זה לא משנה, אבל יכול להיות שכן יש הבדל. אז בואו רק נרשום רגע את ההבנות, ואז נמשיך הלאה. יש לנו למעשה שתי הבנות לסוגיה. אז יש לנו הבנה אחת, הבנה אחת, נגיד, החיוב הוא רק על פתיחת קשה לרך, נכון, זה רש"י, ו... אהבה אמינה הייתה שלא נחייב, כי בציקתא לאתונא הופך מרך לקשה, למסקנה למסקנה בתהליך הופך גם מקשה לרח. זאת שחיטת רש"י. שחיטה שנייה של הרמב״ם על פי הלחם משנה, היא שחייבים גם על גוף קשה שהופך לרח, וגם על גוף רח שמקשה אותו. הדיון בסוגיה הוא על דבר קשה שמקשה אותו עוד יותר, שזה הסיקתא לאתונה. פעמיים א', זה הסיקתא לאתונה, והייתה הווה אמינא שפטור, ולמשל שחייב, היא מתרכך באמצע, וממילא יש כאן חיזוק ממשי, או יש כאן מעבר מגוף רך לגוף קפה. גם מגוף קפה לרך, כן, אבל זה כאילו, אוקיי, זו השאלה, בסדר. עוד רגע אני אתייחס גם לזה, זה שמח ששאלתם קודם. עכשיו, בכל אופן, ההבנה של הלחם משנה, אמרנו זה הלחם משנה, אמרנו, ההבנה הזאת זה לחם משנה ברמב״ם, ולפי ההבנה הזאת אין הבדל הלכתי מהותי בין הרמב״ם לבין רש"י. המשותף, כן? זה מה ששואלים כל הזמן פה. זה מה ששאלתם. אתם רוצים שכאן אני אכתוב גם, יש כאן מעבר מגוף רך לקשה, אתם רוצים שאני אכתוב בסוגריים, אתם רוצים לא בסוגריים, וגם מעבר, וגם הקשיית, לא הקשיית, וגם הרפיית גוף קשה. וגם הפיכת גוף קשה לרך. זה מה שאתה רוצה שאני אוסיף, נכון? אני בבית. איפה אני מוסיף? אתה רוצה שאני אוסיף כאן, גם אתם רציתם קודם. כולכם שואלים אותה שאלה. עוד שנייה אני אגיד לכם למה אני שם את זה בסוגריים פה, בסדר? בינתיים אני שם את זה בסוגריים, כדי שתרגעו. אבל תכף ננסה להבין אם צריך לשים את זה או לא צריך לשים את זה. המשותף לשתי ההבנות, גם רש"י וגם הרמב״ם, שהדיון כאן הוא בהלכות בישול. הכל ההתלבטות בדיני בישול. אבל התוספות והרמב״ן והריטב"א והר"ן הבינו שלגמרא לא הייתה התלבטות בענייני בישול. היה ברור לגמרא שבישול זה כמו שרש"י אומר, כשאתה הופך גוף קשה לרך. זה היה ברור. היה ברור לגמרא גם כן, שבסיקתא לאתונה יש גם חיזוק של דבר רך, וגם הרפיה של דבר קשה. שני הדברים האלה היו ברורים. מה הייתה ההתלבטות של הגמרא? ההתלבטות של הגמרא הייתה רק לגבי הכוונה שלו. הגמרא חשבה לפתור, כי הייתה לו כוונה לחזק גוף רך, לשירור אימנה. הייתה לו כוונה לחזק גוף רך. בסופו של דבר, בסיקתא לאתונה, יש תהליך באמצע שהוא מרכך אותו, אבל הוא לא מתכוון, הוא רוצה לחזק גוף רך, כל התהליך באמצע לא מעניין אותו. הוא רוצה לחזק גוף רך לשירור אימנה, הוא רוצה לקחת ולחזק את היתד. עכשיו, באמצע זה מתרכך. הוא רוצה לחזק אותו עוד יותר. הוא רוצה לחזק אותו, על זה הוא חייב. כן, אני, בוא נתנתק גם על לחם משנה. הוא רוצה לקחת גוף שהוא רך יחסית עכשיו. כן, הגדרת בישול זה לקחת גוף קשה ולהפוך אותו לרך. זה הגדרת בישול. הוא רוצה לקחת גוף רך ולהפוך אותו לקשה. הסיקת לאתונה זה לעשות הפוך מבישול. אז הוא אמור להיות פטור. באמצע יש לי שלב שבו זה מתרכך. הדיון בגמרא, האם בשלב הזה באמצע הוא חייב כי זה מתרכך, או שהוא פטור כי הוא לא מעוניין בשלב הזה. בואו נכתוב רגע את הדברים. איזה חיזוק יש לשיטה הזאת? המכוון. הגמרא מדברת על כוונה שם. על כוונה, בואו נראה. שיטת התוספות. רמב"ן והריטב"א והר"ן. לגמרא לא הייתה התלבטות סביב הלכות בישול. היה ברור מראש. דבר אחד שהיה ברור, מה שאמרנו קודם, בישול שווה הפיכת גוף קשה לרך. זאת נקודה ראשונה. דבר שני שהיה בישול, שהיה ברור, וסיקת לאתונה, יש גם גוף רך שמתקשה, אבל יש גם תהליך ביניים של גוף קשה שנהיה רך. כל זה היה ברור לגמרא מההתחלה. לא הייתה התלבטות בדבר הזה. לא הייתה שאלה. זה דבר ברור, פשוט. עליו אין שאלה. שאלה בגמרא, שלב הביניים של ריכוך גוף קשה, הוא שלב שהאדם לא מכוון עליו. האדם מעוניין בחיזוק היתד, ולא חושב על שלב הביניים. לא מעניין אותו עכשיו שלב הביניים. אותו מעניין לחזק את היתד. האם חייב על שלב הביניים? וזה, כלשון הגמרא, לשירורי, כלומר לחזק, מנה כמכוון. ומסקנת הגמרא, חייב, כי זה פסיק רישה. ממש מעט שחייב, כי זה פסיק רישה. אז אתה שואל עכשיו, לכאורה זה פסיק רישה, זה לא איכפת לי, וזה צריך להיות מוסכם שזה פחות דרבנן ולא דאורייתא, לא כמו שאמרו. לא ניחא לי, לא איכפת לי. לא יודע, לא ניחא, לא אכפת לו, כן? אבל אמרנו שלא ניחא לי ולא איכפת לי, זה אותו דבר, אתם זוכרים. נכון? ככה אמרנו שגם יש תוספות, דיברנו על הסתירה בין בדברי רש"י, תוספות, בשבת קוף ג' ובשבת עין ה', וראינו שהמשנה ברורה בסימן שנקף סעיף י"ח, פוסק שלא ניחא ולא אכפת לי, זה אותו דבר. אז לכאורה אתה...
עכשיו לא נתחלק, שהוא יודע שזה
חייב
להיות חלק
מהתהליך. בדיוק. אז זה כנראה התשובה כאן. בגלל שהוא רוצה לחזק את הכלי, ואין דרך אחרת לחזק את הכלי בלי שלב הביניים הזה, אז אי אפשר להגיד שזה לא נתחלק. אין לו דרך אחרת, זאת הדרך. אז זאת התשובה, לדברים שלך, וכך נראה בדברי הרן. שפשוט אין לו אפשרות אחר. עכשיו, למעשה, למעשה, קודם כל אנחנו מבינים ששלב הביניים הזה, שאתה לא מעוניין בו, יש מקום לחשוב עליו. אתם מבינים שלכן שמתי את זה בהרמה מסוגריים? את שלב הביניים. אתם זוכרים, זה מה שכל זמן שאלתם. כי אני לא יודע אם הרמה מחייב על זה, או על שלב של הקשייה שהוא מעוניין בו. אבל יש מקום לחשוב על זה, אולי כן, אולי לא. אז בסוגריים זה בסדר לשים, יש מקום לדון בזה. עכשיו שיטת... טוב, האמת שאני רוצה להמשיך, פשוט יש מלחה עוד שתי דקות. אז אני הייתי רוצה שתחשוב על לקראת השיעור הבא. אנחנו ראינו כאן כמה שיטות מרכזיות בראשונים לסוגיה. לכאורה, שיטת רש"י זה פשט הסוגיה. והרמב״ם מסביר דווקא אחרת, ומסביר את שני הדברים. אבל לכאורה יש דבר שתומך מאוד ברמב״ם. מישהו פה פעם בישל ביצה? נו, מה זה? זה הקשיית גוף רך או ריכוך גוף קשה? הקשיית גוף רך. מישהו פה פעם עפה עוגות? מה זה? הקשיית גוף רך. אתה לוקח גוף רך והוא נהיה קשה. כלומר, המציאות מראה שחייבים גם על הקשיית גוף רך כדברי הרמב״ם. אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות סדר. להסביר את רש"י, להסביר את רמב״ם, לראות גם את שיטת היראים שלא דיברנו עליה, אז אתם תעשו שיעורי בית ונמשיך בשיעור הבא בזאת.
תקפיק אחת לבנה, תחמש. תודה. תודה רבה.